מותר בעצם לקחת כפות רגליים. פעם ראיתי את עוני עמי, אין הרמה חברה איזה שסר ידי. השלם עדיין מתחת יד פרו, ובדקתי אותם. אני עבר קטן וגיל קטן, שיהיה חופשי ממלך זקן וכסיל, חירות ומתוקן. והם, האיברים עדיין מלאים חסרונות ומידות לא טובות. והם חסרי השלמות. ואמרתי בליבי, מתי יעשה גם אנוכי לביתי, לתקן רמח דבריי, להיות בית השם, שתשרה בהם השכינה, להשוות עליהם זיו השכינה, כי הרם מביא כל עבר ועבר שמתקן ומזדקר, שורה עליו השכינה, בחינת המרכבה. אמרתי בליבי, מתי יעשה גם אנוכי לביתי, לתקן רמח דבריי, להיות בית השם, להשוות עליהם זיו השכינה. וכל איש אשר בו מום לא יקרא, ולקח קיצה לנפשי בלימוד התורה, תורה לשמה, להשיג בו מושכלות באהבה ובהירה ובהדרגה. סולם מוצל ארצה, וראשו מגיע השמיים. ובזה גם שבליתי לידת היד מצוות בפרדס, אשר זה כל האדם. הרם מביא בזוהר חי, שכל אדם לאדם צריך ללמוד את כל התורה כולה על דרך הפרדס, כשחסר לו איזושהי בחינה מלימוד הפרדס, צריך לבוא בגלגול עד שיתקן וילמד את כל התורה על דרך הפרדס. כותב שהוא כתב פירוש על תרי"ג מצוות על דרך הפרדס, והוא ערב למי שילמד אותו בעיון שבזה ישלים את נשמתו, ולא יצטרך לבוא לעולם בגלגול כדי לתקן, אלא בזה בעצם יהיה כל התיקון שלו. ככה הוא ערב. הערבות של הקומרנה, אה?
זה הערבות
הלבן. אוצר החיים, מה?
הערבות
הלבן. כן, הערבות הלבן. אוצר החיים, פירוש של הקומרנה, תרי"ג מצוות על דרך הפרדס, זה הפירוש שהוא כתב. ובזה גמרתי בליבי לידת תרי"ג מצוות בפרדס, אשר זה כל האדם. ולזכות בהם עם ישראל הקדוש בדברים מתוקים מדבש ונופת צופים, בדברים לא שמעתם אוזן ולא שזפתו עין, היה, בחינת היה ובחינת המזל נוצר חסד, כן? בסודות נפלאים, על פי מרן הארי והקדמות האלוקי, הרב ישראל בן אליעזר, מרן הקדוש הבעל שם טוב. ובאמת, במוצר החיים הרב בכל מצווה ומצווה מביא את הזוהר, קודם כל את הצד של ההלכה, מה ההלכה בכל מצווה ומצווה, גדרי ההלכה, מביא את הזוהר עצמו שקשור למצווה, מביא את כתבי הארי, את הבעל שם טוב, וכולם עושה כמכון ובונה אותם בצורה ברוך השם מאוד מיוחדת. והשגתי זה על ידי יסורים מרים, ועל ידי שימוש צדיקים גמורים קדושי עליון, ואולי על ידי זכות הרבים שהזכה את ישראל בידיעת המצוות הנכון, שבזה תלוי חיות של נפש ישראל, יזכה לקבל פני השכינה אור פני מלך חיים, ולא ידחם מאור פניו, ולהיות העיל ונפיק ולא בא. ובאמת, ראשית חוכמה יראת השם. צריך להגדים קודם כל את היראה בדרכי עבודה, על כן הקדמתי לנפשי ספר מוצר חסד, שהוא יסוד היראה ותוקף האהבה, שזה בעצם הספר מוצר חסד, הוא בעצם הקדמה לספר אוצר החיים, שזה המצוות, ועלה בליבי לכתוב ספר העירה על דרך א' ב', וחזרתי בי. למה? כי ראיתי שספר מוסר ויראה אי אפשר לבאר אלא על יום אחד. זאת אומרת, לבאר ספר מוסר, אני יכול להגיד לפי המוסר של אותו יום. אבל עבר היום, כבר המוסר הזה לא רלוונטי ליום הבא.
לא כתוב זאת.
בזוהר עצמו, גם בזוהר עצמו הוא כותב, וזה הפירוש שכתבתי ביום זה וזה, וכל יום ויום מתחדש פירוש חדש על הזוהר, זה הפירוש שכתבתי בסוגיה הזו בזוהר, לומדים אותו בבתי פרקי היום. זה לגבי זוהר, אבל כל יום ויום שמתחדש פירוש על הזוהר, זה הפירוש, הוא קיים, זה לא פירוש שהולך. לעומת זאת, בספר מוסר, שאדם צריך לדעת איך להתנהג, זה צריך כל לצא ספר מוסר שהוא מתאים. לכן הוא ראה שהוא לא יכול לכתוב ספר מוסר על דרך א' ב' לבאר, כי כי ראיתי שספר מוסר ויראי אפשר לבאר אלה על יום אחד. ובכל יום מתחדשים מוחים חדשים וזכלים חדשים. ואולי זה שהזדמן לידו חיבורי עדיין אינו בן יומו, ויזיקו לו אפילו דברים מתוקים. כי חולי הנפש כל מתוק מר להם, וכל דבר טוב רע להם. על כן חזרתי בי, ויסדתי דבריי על מוסרי חז"ל של מסכת אבות, שהם נאמרים ברוח הקודש לדור דור. דברי המוסר של ברוח אש במסכת אבות, הם ניתנו ברוח הקודש לכל ישראל, לכל הדורות.
מי זה?
מה?
מי אמר שהפירוש שלו זה פירוש שלו? זה גם פירוש של יום אחד.
כן, אז זה פירוש שהוא מתייחס לדברים שנאמרו ברוח הקודש לכל הדור. זה אומר שהוא יותר נתלה בהם ולא הם נתלים בו. וזה אפשרי. אבל לבוא לחדש דברי מוסר שאין להם שום יסוד שמצד עצמם, יסוד מהבחינה הזאת שנתנו לכל הדורות, זה הוא לא רצה לעשות. הנאמרים
ברור... טוב ורע זה דבר משתנה.
עניין של טוב ורע הוא יחסי. אמת ושקר זה דבר קבוע ויציב. טוב ורע, השאלה באיזה מדרגה אדם נמצא? מה שטוב לזה, לא טוב לזה? מה שרע לזה, לא רע לזה? כן?
טוב ורע
בעניין
של איפה אדם נמצא?
זה תלוי במדרגה. זה עת הדעת טובה. עכשיו, בעת הדעת, הדברים הם לא מוחלטים, הם יחסים.
חליש של הדור
שווה.
חליש של הדורות
ישונים. משתנים. וזה אתה קשור לעץ הדעת טובה, זה לא לעץ החיים. בעץ החיים של אמת ושקר, בזה אין שום שינוי.
מה היה זה שהשתנות מיום
ליום,
השינוי באדם,
או כמו
השינוי בעולם?
זה כלול בכל הרובדים, זה עולם, שנה ונפש. בכולם יש שינוי יומי, מצד התחדשות המוחים, מצד העבודה המיוחדת לכל דור, לכל זמן, לכל יום. כל יום יש לו את התיקון שלו. גם מבחינת הנפש, גם מבחינת המקום, וגם מבחינת הזמן. כולם נתייסדו על דברי חכמינו זיכרונם לברכה, בגמרא, במשנה. היום ספרי המוסר חשובים מאוד, והרב מדגיש את הנקודה שכל גם הרב, גם הרב קוק, כולם מדגישים, אדם כדי לטעה בעצמו יראת שמיים, צריך להשתדל ללמוד בספרי המוסר. לפני שהוא מסתכל בפני ספרי המוסר, הוא בעיני עצמו גדול הדור וצדיק הדור. אחרי שהוא מסתכל בעיני בספרי המוסר, הוא יודע בדיוק מה מקומו ואיפה הוא עומד. אדם צריך לפחות רבע שעה ביום מוסר. כדי להזל את
עצמו. מה
שהרבה
מדבר,
זה שכסבו
משתנה,
זה התורה. זה התורה. זה טוב ורע, זה קשור לעבודת המידות, איך אדם נמצא, באיזה מידות, מה הוא זיכר, מה הוא לא זיכר, מה הוא מסוגל לזכר עכשיו, מה הוא צריך לחכות עוד קצת. זה מתחדשים מוחים חדשים וזכלים חדשים, ואולי זה שהזדמן לידו חיבורי עדיין אינו בן יומו, ויזיקו לו אפילו דברים מתוקים. וכל דבר טוב להערה להם.
שהוא לא הגיע למדרגה של
אותו מוסר שהוא דיבר. של אותו מוסר, כן. על כן חזרתי בי ויסדתי דבריי על מוסרי חז"ל, מסכת אבות הנאמרים ברוח הקודש לדור דור. וקראתי שם ספרי נוצר חסד, שהוא שורש מזל ישראל. מזל נוצר חסד הוא מזל של ישראל, ובחינת...
מה פה שורש מזל ישראל? מה הכוונה? שמשם ישראל מקבלים את השפע שלהם?
כאן שם שורש נשמתם.
שורש
נשמות ישראל במזל נוצר חסד.
שזה איפה הוא נמצא בארץ?
ואני י"ג מנתי, כן, בארץ. י"ג מנתי קונה בקנדה. עולם התיקון, ראשית התיקון, בחינת עין עליון, והכל תלוי במזל, ונוצר ושומר את החסד.
מה זה עולם התיקון? מה זה ראשית התיקון?
עולם התיקון עצמו...
זה עולם עצמו.
זה להבדיל עולם הנקודים, עולם התיקון. ראשית התיקון כדי לתקן בכלל את כל הניצוצות. הרי כל העניין של עולם הנקודים זה הבחינה של תיקון, הבחינה של ניצוצות הקדושה שהתפזרו. ראשית התיקון, כשאנחנו ממשיכים שפע כדי לתקן, מאיפה ממשיכים? מנוצר חסד.
זה התיקון הכי גבוה שאפשר לעשות, שאפשר לעלות? או שזה יותר גבוה מזה?
אפשר לי לעלות לבחינה של האווירה ורשע דלויט ידע, אבל ההופעה והגילוי של האורות גם של רשע דלויט ידע וגם של האווירה בא לידי גילוי ונוצר חסד. משם הוא מתחיל לנזוג ומתגלה. עולם התיקון, ראשית התיקון מבחינת עין עליון והכל תלוי במזל, ונוצר ושומר את החסד שלא ילך לבטלה חלילה, והבחינה של נוצר חסד עולה כמניין שמי, יצחק, יהודה, יחיאל, בן חנה. מניין נוצר חסד. ואותם אחד בליבי עצור, על שורש נון רבתא. נון רבתא של נוצר חסד, היא בחינת נון הרבה, שהוא שער החמישים, הוא שורש נשמתו של הקומר. הקומר כותב ששורש נשמתו הוא בשער החמישים במידת נוצר חסד, שמשם היה בחינת נון הרבה, רבי מנונה והינוקה, הינוקה עצמו שורש נשמתו היה משם, ולכן היה מאיר מסוף העולם ועד סופו, כי מי שזוכה לשער החמישים של קדושה, זוכה לצפות מסוף העולם ועד סופו. במגילת סתרים כתוב הקומרנה ששורש נשמתו היה מהינוקה, שהוא היה בנו של רבי מנון הסבא, ובאוצר החיים במצוות סימני טהרה של דגים, סנפים וקסקסת, אז הוא שם מבאר את כל היסוד הזה, ואומר ודרוש לכבוד שמי שאני כלום בבחינת נשמתו של נונה רבה, רבי מנונה והינוקה. ואומר שם שהבחינה של הנון הזאת היא בעצם הבחינה של האור שמאיר מסוף העולם ועד סופו ולא משתנת, שזה השורש במקור לחסד הזה, ולכן בין שנתיים לחמש הוא זכה לצפות מסוף העולם ועד סופו, והיה מגלה עתידות לדודו ובנו, אז אידי צ'ובר שהיה שואל ממנו כל שבוע שיגיד לו עתידות, והיה אומר לו, עד שבגיל חמש הדוד שלו אמר לו עד כאן, אני לוקח ממך את המדרגות האלה עד גיל 30, בגיל 30 יחזרו לך המדרגות האלה. ובגיל 30, האמת היא שהוא התחיל כבר כגילוי לפני כן, אבל בסוף ימיו הוא כותב שהיו לו את כל המדרגות שהיו לו בין שנתיים לחמש, חוץ משתי מדרגות שהוא לא רצה לקבל אותן בגלל מצב הדור. זה היה... אז זה שורש נשמתו של הקומה.
כשנוצר חסד, הוא נוצר את החסד, זה מה
שאתה רוצה. ממזל נוצר חסד, משתפיע השם, שם אב, שהוא חסד. עכשיו העניין הוא של טיפול, מה העניין של היסוד של למה זה תיקון הקרי, כל העניין הזה של המשכת מנוצר חסד, כי כל העניין של הקרי שזה בעצם טיפות החסד שהולכים לבטלה. ומה המיוחד בנוצר חסד? שהוא שומר עליהם ומחזיר אותם לשורשם שלא ילכו לבטלה.
ובהרה שלו,
הוא מלקט את כל מצוקות הקדושה. הוא מלקט את כל מצוקות
הקדושה. זה כמו כלי מחזיק ברכה.
הוא עושה את הכל, הוא קודם כל מאיר הערה עצומה, ויש לו גם את המשכת השפע, ובין, להחזיר, מתקן ומצא את הכל אל השורש. אז זה שורש...
נוצר
את החסד, כן. מתקן אותו. ואותם אחד בליבי עצור על שורש נון רבתא שער החמישים שורש התיקון ועלי ברא קדישא בין נון הרבה שזה רבי מנונה, בן של רבי מנונה וששם הייתה איזשהו שורש נשמתו גם כן משם וכל התיקון והעירה והכלי ראיו הנמשך מנוצר חסד כי מנוצר חסד כל מה שאנחנו ממשיכים מנוצר חסד זה שתי בחינות ממשיכים קודם כל את הראיו שזה בחינת הכלי ואחר כך שם אב שהוא החסד עצמו. כל הבעיה שהיה בטיפות הקריין, שהם יצאו בלי כלים. ואז בעצם זה גרם את ההריסה. כל עניין של המשכה מנוצר חסד, ביה הראשונה, תיקון הכלי, ביה השנייה, המשכת החסד עצמו, לתוך הכלי.
איך שם הבעיה בנוצר חסד?
נוצר חסד, משם זה בגימטריה מזלה. מזלה זה שלוש הוויות, כשכל הוויה ממולד, ביהודים זה אב, שלוש פעמים אב זה בגימטריה ראיו, שזה דבורה, שזה בחינת הכלי.
מי אתה יודע
מה?
שורש הכלי או שורש
הטיפה? הטיפה. כי הרב מביא שהכלי עצמו נוצר משלושה אב, תסג, מה ובן.
אב דאב זה...
ואב דאב הוא הטיפה, הוא האור.
זה עצם שעה חמישים יהיה?
לא, זה משער 50 עצמו, שער 50 מה שמיוחד בו שיש בו אורות וכלים, אבל זה התיקון שלו. אור בלי כלי זה לא טוב. כן. שתי הבחינות נמשכות משם.
מה שאנחנו
כשעושים נוצר ונקה, זה הייחוד הזה עצמו. יש עצמו גם כן בקריאת שמה, שעושים קריאת שמה על המיטה, גם כן ממשיכים נוצר ונקה ליצירת הכלים. יצירת הכלים הם נעשים בחצות לילה. קריאת שמה על המיטה יוצרת את הכלים. ביום ממשיכים את הטיפות, את הזיווג עצמו לצורך הולדה, לא לצורך כלים. שזה מידת התחתון, לא מידת העליון. מה עוד יש? הרב כותב במצווה, כשאדם מקיים מצוות עונה גם, יחשוב לכוון באבראי.
עיגון?
עיגון
שלוש אבו, ואחר כך עוד
עולם וחלוטו. כן. קודם כל יצירת הכלי, אחר כך המשכת הטיפה עצמה, שזה הבחינת שם אב עצמו.
ועמד עשה לך שלוש?
אה?
עמד
עשה לך? לא, עמד עשה זה דבר אחר, זה הידות, זה נוצר על ידי הבינה. פה אתה ממשיך מנוצר חסד, זה דבר עצום. שם הוא כותב שלעשות את האב ראי הוא רק באישה שרק הקשר שלו היחיד איתה. זאת אומרת, כיוון שזו מדרגה מאוד גדולה, הוא מגביל שם איך לעשות את זה ומתי. מה? סור חדשה דיבר.
בגלל הכוון, אבל לא מחפק את זה לא זמן, זה לקבל את האור הטיפה.
הראי הוא לא, זה לא המשכת המן. שהוא אחר כך מעלה על דרכו את הקדמות, אבל הבחינה של המם בסמר זה הידות שנעשות על ידי הבינה, בינה ותבונה. אז הוא אומר, והעירה והכלי ראיו הנמשך מנוצר חסד, כל זה כדי לעשות כלי ולחדש את הכלים, כי אמרנו שכל יום ויום מתחדשים הכלים, בריאה חדשה, וכל זה על ידי תיקון המידות לכל טוב, על ידי היברה קדישה, שהוא בן נון הרבה שזה הינוקה, והוא בחינת מזל ישראל, מגדל הפורח במוח אווירה, כי בעצם כל השפע שנמשך למזל נוצר חסד, הוא נמשך במוח אווירה, ושם הרב כותב שיש לנו גולגולטה, מוחה, סתימה ואווירה. הגולגול הזה, וזה מקביל לעולמות נשמות אלוקות. הגולגולת אלוקות, המוח הסתימה זה עולמות שזה הכלים, והאווירה הוא שורש נשמות ישראל, שהוא נמשך מאווירה לנוצר חסד, ומשם נמשכות כל נשמות ישראל, זה המקור והשורש שלהם. לכן הרב מביא פה מגדל הפורח במוח אווירה, שמוח אווירה הוא בעצם השורש שמשם נשפע לנוצר חסד, וכל זה כדי להגדיל תורה ויאדיר. מגדל הפורח זה הבחינה של המוח אווירה. מה? הדל דעתיק שמתגלה במוח אוויר. עכשיו, וכל זה כדי להגדיל תורה ויאדיר, אדירים משבי ראיים החוכמה, להאיר משם הנפשי ורוחי ונשמתי הענייה. זה להגדיל תורה ויאדיר, הרמד מזכיר את זה בעניין הזה של סימני טהרה בסנפיר וקסקסת. הרי הגמרא מביאה, כל שיש לו סנפיר, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. אז בשביל מה סנפיר? יגדיל תורה ויאדיר. ואז הוא קושר את זה, למה זה קשור שם על הבחינה הזאת עצמה, לכן הוא מזכיר אותה, כי באמת זה הבחינה של יגדיל תורה ויאדיר. זה הקדמה של הרב לנוצר חסד. משה קיבל תורה, קודם כל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואף אחד כולם צדיקים, לעולם יושב ארץ, נצר מתי ידע, מתי, מעשה ידי להתקדם. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, לזקנים הנביאים, ולנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. משה קיבל תורה מסיני, ולא אמר מפי הקדוש ברוך הוא בסיני. למה? שמה ששומעים מפי הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשום נברא לקבל. זאת אומרת, כל מה ששייך מעולם הבריאה ומטה, אין לו שום יכולת בכלל לקבל מה שהקדוש ברוך הוא מחדש חידושי תורה בעולם האצילות. זאת אומרת, אם יש צדיק שזכה לנפש והאצילות, ולמעלה, כמו למשל מה שהרם מביא על האור החיים הקדוש, שלאור החיים הקדוש היה רוח די הצילות, כדוד המלך, כן? שהבחינה הזאת היא עמק הבזוכים לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ומה שהוא מביא שם, שהבעל שם טוב נשבע שיש מישהו שמקבל תורה לא מפי מלאך, לא מפי שרף, אלא מפי קודשא ברוך הוא שכינתי על האור החיים הקדוש, אז זה תורה שהם בכלל לא יכולים למסור אותה. זה דברים עליונים שגם הארי עצמו, תכף הרב יביא, כותב על זה שזה דברים שאפשר לדרוש אותם 70 שנה וגם זה לא יעזור, אי אפשר להשיג אותם. זה לא שייך למסור אותם לנשמות מעולם הבריאה. זאת אומרת, מה שהם מקבלים מבחינת עולם האצילות הצדיקים, הם לא יכולים להעביר את זה אלינו. מה אפשר להעביר לנשמות... מה?
משה רבנו לא הגיע למדרגה הזו?
הגיע.
אז איך
הוא? אבל זה הוא לא קיבל מתורה, הוא מסרה ליהושע, הוא יכול להעביר ליהושע.
כלומר, רק מה שהוא קיבל מסתור יכול למסור, אבל מה שהוא קיבל יותר גבוה הוא קיבל, לא שהוא לא
קיבל. קיבל יותר גבוה, אבל זה הוא לא יכול להעביר. זאת אומרת, מה שהם מקבלים מהאצילות, הם יכולים למסור למישהו שיש לו נפש די אצילות, ומי שיש לו נפש די אצילות, הוא כבר לא צריך לקבל, הוא בעצמו מקבל מהקדוש ברוך הוא, כן? אבל מה שמוסרים לנשמות מעולם הבריאה ולמטה, כל זה מה שמתקבל מסיני. ומה זה סיני עצמו? הסיני עצמו הוא שורש נשמות ישראל בעולם הכיסא, בעולם הבריאה, שזה הרב יסביר את זה עכשיו, שמה ששומעים מפי הקדוש ברוך הוא ישר לשום נברא, מבחינת בריאה, לקבל. כי על כל עניין יש פירוש לדרוש 70 שנה, כידוע ממרן האחיד, ונרמז בפסוק, כאילו שנינו כמו הגה, ואין הגה אלא הלכות שנאמר והגה מפי יצא, וזהו ימי שנותינו בהם 70 שנה, ועם מגבורות 80 שנה. ומה שמשה קיבל מפי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מחדש חידושים, והלכות בתורה, חלק תורתו, תורה דאצילות, אי אפשר למסור לשום נברא. זאת אומרת, שום נברא בעולם הבריאה ולמטה לא יכול לקבל את זה. אבל משה מחדש חידושים והלכות, אבל משה קיבל דבריאה, חלק תורה וחידושים שמחדשים הנשמות, שהם בעולם הבריאה, ובאמת תורה אחת היא, אבל החידושים משתנו.
וזה
באמת תורה אחת היא, אבל החידושים משתנו, שזה אותה תורה, אלא שבכל עולם ועולם יש חידושים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התורה ברובד של עולם העשייה, אז אתה תראה שם את כל הסיפורים על העבוד והכל. תסתכל ביצירה, תמצא שם רמזים לכל מיני דברים, עקודים, נקודים, ברודים, עולם התיקון, עולם הזה. תסתכל בעולם הבריאה, תדרוש דרשות, כל מיני דאגה לך. תגיע לעולם האצילות, תגיע לתורת הסוף. וזו אותה תורה, רק היא מתפרשת לפי כל עולם ועולם, לפי הבחינה והסגנון של אותו עולם.
זאת אומרת שיש כאן תורת
הצילות,
תורת הצילות
גנוזה,
תורת
הצילות גנוזה
בתוך התורה.
תורה כסוד גנוזה בתוך התורה, לא קיבלת אותה. זה שאתה יכול להפרש אותה על פי תורה די הצילות, זה טוב יפה, אבל לא קיבלת.
תורת הצילות, מה?
תורת הצילות, מה? יש רזין, ויש רזי דרזין, ויש נשמת הדאורייתא, ויש... יש דרגות. תורה דאצילות, תורה דאצילות, מה שהקדוש ברוך הוא הוגה, לא קיבלנו.
רק אדם מגיע...
משה, כן.
אדם מגיע בנשמתו, לא דרך התורה,
מה? אם יזכה בעזרת השם שיכול לקבל מפי קודשא ברוך הוא שכינתי, זה יזכה.
זה כבר לא תורה שנכתבה, זה לא תורה שיש לנו כל
ה... מה שכתוב? לא. התורה שכתובה היא תורה דעולם הבריאה. עולם הבריאה הוא למטה.
זה תורה
דעצילות באדם שנפיל בנשנתו. תכף הרב ידבר
אחד על זה. זה
אז באמת כל ישראל יתעלו למדרגה של עולם האצילות. כי גם עולם העשייה יעלה למלכות דעצילות בעולם התיקון. כל עולם העשייה עולה למלכות דעצילות כמו בשבת במנחה. ואז באמת, כולם יקבלו תורה מפי הקדוש
ברוך
הוא.
זה מה שאומר, תורה
עתידה להתבטא.
מה?
הסיבה המצוות שעתידות להתבטל, כלומר מסביר שאנחנו נגיע בעזרת השם מגן עדן, יש גן עדן הארץ ויש גן עדן העליון. כל מה שאדם מצווה לקיים מצוות זה רק כשיש לו גוף. כשאין לו גוף הוא לא מצווה במצוות. דווקא מן אליהו הנביא. אליהו הנביא כל זמן שהוא בעולם העליון הוא פטור במצוות. הוא בא לעולם הזה, התלבש בגוף, חייב להניח תפילין, חייב להתפלל, חייב בכל המצוות. לעתיד לבוא אחרי תחיית המתים, נעבור מארץ ישראל לגן עדן, כולנו נלך לגן עדן, בגן עדן הארץ, בעזרת השם, יש תורה ומצוות, יש פריה ורבייה, יש הכל. אדם רוצה לעלות לגן עדן העליון, לשמוע תורה מפי קודש הבריאה. מה הוא עושה? הגוף לא יכול לעלות לגן עדן העליון. צריך לעזוב את הגוף למטה, יוצא מהגוף, עולה למעלה לגן עדן העליון, יושב, עוסק במשכלות, לומד רזים באורייתא. אחר כך הוא רוצה לקיים מצוות, יורד למטה, נכנס לתוך הגוף, מקיים תורה ומצוות. המתי המצוות בטלות, בגן עדן העליון, אין לי, אתה פתור
מהמצוות. זה
באמת
קצת לשינה,
לא? לא, הרב אומר שזה לא יהיה כמו שינה. אומר הרב שלהבדיל, היום כדי שאדם יוצא מהגוף הוא חייב למות. בלי למות הוא לא יוצא מהגוף. יציאה מוחלטת, לא מדיטציה.
לא, הנשמה בלילה
עולה, אבל זה חלק. אבל לעתיד לבוא, תראה, זה יהיה כמו שאדם מחליף חולצה, שאתה שם את החולצה בארון, הולך למעלה, ואחר כך חוזר לו, ויש את החולצה, אותו דבר יהיה עם הגוף. ולגוף לא יקרה כלום.
האדם
לא
משאיר רק את הכיסת
הדחיותה,
עולה למעלה.
האדם לא...
זה שהוא לא זוכר, זה לא
משהו לא... כן, זה לא במודעות.
זה פה פשוט
הרבה שהמודעות לא... פה זה יהיה יציאה כמו במיטה. אבל בכל זאת יהיה אפשר להיכנס חזרה ולקום. זאת אומרת, היום אם אדם הלך, הוא כבר לא יחזור. אבל לעתיד לבוא אחרי תחיית המתים, אם הוא הלך, הוא גם יכול לחזור ולהקים את הגוף וללכת ולקום. כן? זה ההבדל.
זאת
אומרת,
זה
למה לא נצטרך את כל העולמות צריכים אותם? צריך את עולם העשייה, כל עולם, יש בו את הבחינות הפיונים שלו. בגן עדן העליון אתה לא יכול לאכול, ואם יתחשק לך לאכול בלי דם, מה תעשה? אתה חייב להיכנס לגוף ולאכול ייחודים ולאכול בלי דם ייחודים. אין עולם שהוא מיותר. אבל משה קיבל דבריה חלק תורה וחידושים שמחדשים הנשמות. הוא באמת תורה אחת, אבל החידושים נשמעו. וזו תורה מסיני. למה? כי סיני הוא נקודה של בת עין, בחינת קלת משה, כתר תורה שבעל פה, שהיא כוללת יחד את כל נשמות ישראל. זאת אומרת, השורש של כל נשמות ישראל הוא בכתר, בקלת משה, שהיא בעצם כנסת ישראל, כן? ומשם השורש כל נשמות ישראל, משם קיבל משה רבנו את התורה, שהיא נמצאת בכתר דבריה. זאת אומרת, זה בעצם מלכות דאצילות, שנמצאת בהיכל קודש קודשים בעולם הבריאה, שהיא בחינת קלת משה, כתר תורה שבעל פה.
זה יסוד
במלכות
או במלכות?
לא, זה נקודה של בתיים שהיא יסוד של המלכות.
יסוד של המלכות.
יסוד המלכות.
זה התיקון
שאתה
נקודה בעצם,
קטע
של המגדלים, נכון? אבל איך
הוא חווה את זה כאילו? זה לא מתבטל, מה שהיה בעולם
הנקודה... זה שראית לבריאה?
אה?
למה הוא קורא איזה
תשובה
של
הרבה,
שזה מופן פרצות, אז זה בריאה בעצם. זה השורש בעצם, נכון?
זה השורש.
זה כאילו,
מתגלה עליו? אחר כך מזה יבדו כל נשמות ישראל.
נכון.
לידה של כל נשמות ישראל, מי יולדת אותם? כנסת ישראל. מי ילד להתאמן? היא יולדת אותם. אז יש שורש של כל הנשמות, עכשיו בשורש כל נשמות ישראל, בעצם נשמות ישראל הם התורה. אותיות התורה זה נשמות ישראל. כל יהודי זה אות בתורה. עם כל ההסבר שלה בהסברים שלה בתורה עצמה. כוללת יחד כל נשמות ישראל, וכל מה שתלמיד ותיק יחדש, הכל קיבל משה מסיני. למה? כי סיני הוא השורש של כל הנשמות. וכל מה שתלמיד אמור לחדש, הוא בעצם גנוז בשורש, הרי כל אחד יכול להוציא מעצמו מה שיש בו בכוח, יכול להוציא בפועל, לא יותר מזה. כל החידושים זה לא מקריות, שפתאום התחדש לחידוש שלא היה מעולם, אלא זה דברים שכלולים בנשמתנו, שהם באים ומתגלים. הרב אשכנזי זצ"ל היה אומר שכל מה שתלמיד ותיק יחדש, אז הוא היה מדגיש שלא כל תלמיד מה שהוא אומר, הכל ניתן למשה מסיני. יש חידושים שהם לא חידושים. הוא אומר מה שהגמרא מביאה בברכות, ותיקים שהם חסידים ואנשי מעשה, אז מה שכתוב שמה, ותיקין אומר רש"י, ותיקין ענוותנים שמחבבים את המצוות. זאת אומרת, מי שזכה לבחינה של מידת הענווה וחיבוב המצוות, כל מה שהוא מחבב זה ניתן למשה מסיני. כי הבחינה ש...
אה?
כי גם הוא היה ענב. אז ממילא הוא קשור למשה. אז יש לו אפשרות לחדש חידושים שמשה רבנו הבין. אבל אם הוא לא במדרגה הזאת, זה לא נמשך מסיני. מדרגות יותר תחתונות. ככה הוא יצא. הכל קיבל משה מסיני דייקה, סיני זה סמך, שזה פעמיים סמך, סמך ומם קף זה סמך, יוד שזה יוד ויוד, נון זה נון ונון, יוד גם כן היא כולם כפולים, ומספרו א' ל' פ' שהוא בחינת א' חוכמה, מביאים שם בהרה יוד, 266, כן? זה 266, שזה בחינת האות א', שהיא חוכמה, אוזן בינה, גם הבינה עצמה היא בחינת אות א', בחינת האוזן, בחינת החוכמה, זה בחינת החוכמה עצמה, והבינה כנודע, וזה מה? אוזן בינה, אוזן מתחילה עם אות א', א' בינה, בחינת האות א' מופיעה בחוכמה ובבינה. כאשר בעצם הא' עצמה, גם כשאנחנו עושים את הייחוד של האכילה, עם השיניים עליונות ושיניים תחתונות י' ו' י', שזה חוכמה בינה, שהם שכן ביחד בבחינה של א' עצמה. האות א' עצמה רומזת לחוכמה ולבינה. איפה ההופעה של הבינה בראש? באוזן.
סן.
כן, שם סן. וסוד סיני הוא א', שהוא בחינת אלופו של עולם, בחינת הכנעה ועין. והתורה מתחילה בבית, ועוסק בלשמה, ממשיך את האלף, את בחינת העין. סיני היא נקודה זהירה שחורה, בחינת המלכות שיורדת בבריאה, אז היא מראה את עצמה דלה וענייה, בחינת נקודה קטנה, שכוללת את כל העולמות והנשמות וכל הדעות עד ביאת המשיח. וכל צדיק, על ידי עין, יכול להמשיך תורה דאצילות. ברגע שהוא מגיע לביטול, מתעלה מכתר די בריאה לעולם האצילות, ויכול להמשיך תורה והאצילות. אבל זה הוא לא יכול למסור. וזה דרך אגב מה שהסברנו בזמנו, בפרק דרבי אליעזר בהקדמה, מובא שם שהוא חידש, חידושי תורה, מה שלא ניתנו למשה מסיני. אז כל שלוש מעטם אוזן, שלא ניתנו למשה מסיני. זה שם שואלים, לכאורה, איך אפשר להגיד, הרי כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה מסיני. אבל הרב מביא פה שעל ידי ביטול, ושם מה שהיה מיוחד בו שהתבטל כל כולו לרבן יוחנן בן זכאי, אפשר להמשיך בחינת הערות וחידושים מעולם האצילות עצמה.
גם
עדיין תורה של בריאה, ברוך השם, הלוואי ונזכה לה באמת תורה מסיני.
כן?
לכן כל תורה, כל התורה לעומת תורתו של משיח הבל.
כן.
עד לעתיד לבוא, אם היינו זוכים ללוחות הראשונים, אז בעזרת השם היו כל ישראל. הבחינה של... השורש של מה שנמשך לבחינה של סיני, שהיא בחינת בעצם הבחינה של העין עצמו, הזוהר עצמו מביא עין זה א', י', נון. א', כתר, י', חוכמה, נון בינה. מה שהרם מביא שבעצם הבחינה של סיני היא כוללת את החב"ד. חב"ד שבעולם הבריאה. כן? זה בחינת העין. אז כוח עד תקחת את זה אומר. אז הוא רוצה להביא פה את הרמז, קודם כל דיבר על העין שהוא הכתר, ודיבר על הבחינה של החוכמה והבינה, שגם הם רמוזים בבחינה הזו של סיני.
זה שיש
א'
גם
בבינה, הוא מביא את העניין של א' למד פ', שזה האות א' עצמה במילואה, שזה הגילוי של בחינת מדרגת סיני. רבי חנניה בן הקשה אומר את זה. משה קיבל תורה מסיני, היום זה היום העילולה של משה
רבנו.
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו תפייה לתורה. אמרנו מסרה, מסרה ליהושע. ומיהושע לזקנים לא כתוב עניין של מסירה, זה רק מסביר שמסרה בעל כורחו ליהושע.
מי בעל כורחו של
יהושע? של יהושע. כי לא היה זה בכוחו לקבל הכל, כל התורה כולה. ולכן מסר לו על כורחו. לא היה מסוגל לקלוט את כל התורה.
מה זה אומר שמוסרים לו בעל כורחו?
בעל כורחו זה אומר, יש דברים שצריך לחכות להבשלה. שהדברים ייכנסו ויכנסו כמו שצריך. יש דברים שאדם מלעיט את עצמו, למרות שהוא עוד לא מעכל אותם. אחר כך הוא עם הזמן יתחיל לעכל את הדברים. זה עניין של בעל כורחו, וישוע כאילו היה זה בכוחו לקבל הכל, כל התורה כולה, ולכן מסר לו על כוחו. וישוע לזקנים שהם רבים, וכן לנביאים רבים מרבים, ונקל לקבל כל התורה כולה. אז זה כשמחלקים את התורה ליותר אנשים, יותר קל לקבל אותה. זה באמת הרב וידיד וצלה אמר לנו ש... משיתוף של הרב עדיה, שהוא עשה, הוא הרב עדיה לקח את התלמידים שלו, כל תלמיד אמר לו להיות אחראי על ספר בכתבי הארים.
כמו
תוספות
הסוף שם. תוספות
אחרי המסכת.
אתה אחראי על לא לתמיד, אתה על שער הכוונות, אתה יצחיים, אתה שער הקדמות, אתה מתשערי. וכל אחד, זה היה הספר שבו היה מתמחה. כשהיו יושבים בשיעור, אז כל אחד היה מביא את מרכולתו, ואומר, רק רגע, אצלי בספר כתוב ככה, והשני, רק רגע, אצלי בספר ככה. וככה היית, היו מתבררים הדברים, ו...
אבל כולם היו מחפים.
לא, הלימוד, הלימוד לא מבין את הכל, אבל הבקיאות שממש היה שגור בפיו, כל אחד היה לו ספר שהיה שגור בפיו.
זה דוגמה בתלמוד, שהיה מישהו שהיה
לתלמודים,
כל אחד יש
לו מסכת. זה היה תוספות, זה מבין שזה. בסדר, גם בעצם רב גט גם כן, זה צה ניסינו לעשות את זה, זה היה באמת שער מאמר רשבי ועולה תמיד. יש לי ספרים שאהבתי, אז לקחתי אותם. אבל זה עצמו באמת לא נותן ככה אפשרות יותר לעבוד. אז זה עניין של חלוקה לרבים. רבים זה יותר קל ככה לקחת את כל המסע.
כאילו פה, כאילו זה יכול לקבל הכל, כאילו שהקבלה בין היכולת לבין הרצון. הוא הוכח, נכנע רצונו של יהושע, בעל כוחו
זה כפיית
הרצון.
זה לא רק עניין של כפיית הרצון, בעל כוחו זה פשוט גם מסוגלות לקבל. לא כל נשמה, עם כל הרצון הטוב, יכולה לקבל. אם אין לה את המסוגלות, אם לא, אין לה את הכלים לקבל, גם אם היא תלכת, זה לא טוב.
כן, אבל כאילו יש, הוא עושה פה במילים, כאילו, כוחות ומה של רצון, זה יכולת. כאילו, הרצון והיכולת יש בהם חפיפה, נכון. הוא הלעיט אותו במילה כזאת, זה הפרבלעים. בניגוד לרצונו, זה לא לעבר
כוחו. כאילו מעל לכוחו.
מעל לכוחו, מעל יכולת. כמו שהקומר מביא על עצמו, שהזיד איתו והעיר עליו הערה עצומה, והשפיע עליו שפע עצום, והקומר לא יכול לסבול, אמר לו, עד כאן, תיקח את זה חזרה, אני לא מסוגל. אמר לו, לקחת ממנו את האור, כי הוא לא מסוגל לקבל את זה. יש מציאות כזאת. בעזרת השם שזה תהיה הבעיה שלו.
לא, יש לך עניין, זה בעייתית, אדם מעבר ליכולת שלו, לא רוצה, מעבר ליכולת הקבלה שלו בלימוד, הוא יכול מקשיב ומעביר, רוצה להקשיב, רוצה לקחת,
מעבר ליכולת. אבל הדברים עצמם, הם עושים רושם, זאת אומרת, יבוא היום או שהוא ישתלם בעצמו, שהוא יוכל גם להעביר, גם אם הוא מצד עצמו.
הוא מבין, אחרי כמה שנים הוא מבין מה הוא גיבר, הרב דיבר.
אז זה לזקנים, וישוע לזקנים שהם רבים, וכן נביאים רבים מרבים, ונקל לקבל כל התורה כולה.
ואומרים, היו הדברים האלה א' עליך.
ונביאים מסרו אל אנשי כנסת הגדולה, אף שהיו רבים, אבל נתמעטו הלבבות, ואפילו מרבים לרבים, היה מסירה בכוח ובעל כורחם. זאת אומרת, כבר המעבר מהנביאים לאנשי כנסת הגדולה, היה מעבר שגם כן היה צריך על כורחם, כיוון שנתמעטו הלבבות, שלא כדרך הטבע. מתונים בדין. כן, אז הם אמרו שלושה דברים.
מה זה, הוא מצא את זה בליקוטי תורה של הרגיל של הרגיל?
מה?
הוא
לא
קודם בסוכה ליקוטי תורה, כאילו... זה מובן
אצל הרי
הדבר
הפירוש
הזה?
פרשת עקב יכול להיות ששם מובן, כי שם באמת הוא עוסק בכל העניין של עניין של לימוד תורה. יש כנסת גדולה. זה מובן שם העניין הזה? כן. שם הוא בעיקר מתעסק בכל העניין הזה של הלימוד תורה. בעקב ובהתחנן יש להארי שם הרבה דברים חשובים בנושא של הלימוד. מתונים בדין, לפסוק דין על חברו, שרואה בו דבר ערווה ומבולה, רואה בעניין שנראה שאין כוונתו לשמיים, כי כל מה שיפסוק וידבר על חברו, גורם זה לעצמו. הרב מביא שבעצם בשמיים לא דנים אף פעם את האדם. כל פסק דין, כמו שהיה אצל דוד המלך, כל פסק דין נותנים לאדם לדון את עצמו. ומראים לו בעולם איזשהו מציאות שמקבילה לאיפה שהוא נמצא בעצמו, ואומרים לו, מה דעתך? אז כשאדם נחפז ופוסק דין, אומרים לו, ככה גם אתה עשית, בבקשה. לכן, אדם ירגיל את עצמו להסתכל וללמד זכות על כל אחד ואחד. וזה מה שהגמרא מביאה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו. זאת אומרת, מישהו בעצמו, יש לו עניין של עין טובה וזכות ומלמד זכות, אז גם בשמיים, כמו שהוא דן, ככה דנים אותו. אבל אם הוא מקפיד, גם מקפידים אותו. מתונים בדין לפסוק דין על חברו כשרואה בו דבר ערווה ומגונה או איזה עניין שנראה שאין כוונתו לשמיים, כי כל מה שיפסוק וידבר על חברו גורם זה לעצמו. ובזה בעמידו תלמידים הרבה. לדלו כרבן גמליאל שאמר מי שאין תוכו חברו על להיכנס לבית המדרש ואין הלכה כמותו, אלא כל מי שרוצה להיכנס יבוא ויכנס.
לא. זה תוצאה שאם מתונים בדין?
כן.
כלומר אם אתה מתון בדין אז אתה תמיד תמיד לא הרבה.
אתה לא מתאים, זה כבד מידת הדין, מידת הדין היא קשה. ועשו סייג, אף על פי שתידון לכל לקו זכות, אף על פי כן כשירי צדיק הדור, אנשים פרוצים באיזה עבירה, יעקב ויעני שלא מן הדין, וכל זה כדי לעשות סייג לתורה. וכל מסכת זאת, מסכת אבות, מדברת מעולם התיקון, ואך לתקן כל שבע עמידות מהפסולת שלהם, ושורש עולם התיקון הוא משה רבנו עם התורה. ולכן התחיל משה קיבל תורה מסיני, כי כל עניינה של התורה היא בעצם בחינת עולם התיקון, ומשה רבנו גם כן שורשו משורש עולם התיקון, ובכוחה ובזכות משה רבנו יש את הכוח והיכולת לתקן את הכל.
איך זה מסתובב בתונים בדין שלו, כל אדם יש פה מתורתיו, אחר כך הוא פרק לתורה, יש מידת הדין, זה בעניין המחשבה, זה בעניין
ההלכה למעשה. כן, אני צריך לגעת כל דבר. כל דבר שהוא במידה ומשקל יש לו קיום. אדם לא יכול לקחת מידה אחת בלי פרופורציה. זאת אומרת, מידת החסד היא מידה טובה, אבל לפעמים יכולה גם לקלקל כשורה. כדי שלא יבוא על ידה איזשהו קלקול, אז עשו סייג לתורה. לפעמים, למרות שאדם הוא איש חסד, צדיק הוא איש חסד, הוא כשהוא רואה איזשהו קלקול, הוא צריך לעמוד בפרץ, לא לתת לזה. ואת המידה היא לא מידה מוחלטת, אלא חכם עיניו בראשו לראות מה צריך לנהוג, כן? לצורך תיקון. מה?
זה שהיא נותנת,
זה המידה הכללית של האדם. אתה רואה את האדם הזה, מה הוא עושה, כל מה שהוא עושה, רק ללמד זכות.
זה עולם המחשבה?
עולם המחשבה, עולם הדיבור, גם בעולם המעשה. גם בעולם המה. במקום שהוא רואה שיש איזשהו קלקול, אז הוא לא אומר לו, כיוון שכל דרכי זה רק ללמד זכויות, אני לא מתעסק עם בעיות. הבעיות תשאיר אותן.
זה לא בסתירה, זה אומר, הוא ללמד זכות, אבל אני אשאל על המעשה בפועל.
אם יש...
זה מה שאלה, זה מצד אחד עולם המחשב, עולם בן
מוסד. בסדר, הוא אומר, הוא לא עושה את זה רע, הוא לא בן אדם רע, אבל בפועל הוא עושה מעשה רע, צריך לעצור אותו.
זה הרב אמר, בגלל שאתה אוהב אותו, אתה מוכר אותו. מה יהיה לו בעולם הבא?
אני שלא מן הדין.
וזה דבר ש... זה האיזון של מידת החסד. חסד לבן, בלי מדידה, הוא גם כן לא פורס.
גבורה עצמה,
אפשר
להם חסד.
מה?
הגבורה, הדין עצמו בחסד.
זה בוודאי שכל הגבורות הן רק חסדים. אין מה, כל הגבורה, כל עניינה, לתקן, לעשות חסד. אני אומר, בהנהגה של האדם שיש לו מידה מסוימת, שהוא בא ומושלם, ועיקר עניינו, אתה רואה אדם שכל מה שמעניין אותו, שומע, שומע, אבל מה יש לך ללמד זכות? אבל ראיתי שהוא עשה כך. אבל מרגיל את עצמו בחסד כל הזמן. אדם כזה, כשהוא רואה איזשהו מקום של פרצה, שיכולה לגרום רע, צריך לגזור. עם כל זה צריך לגזור. וזה האמיתיות שבדברים והאיזון שבדברים. כן. עולם התיקון עצמו, זה הבחינה של משה רבנו. שהרם מביא שבעצם כל העניין של מה שישראל זכו בתורה וכל מה שאפשר בכלל לזכות בתורה ולהתקשר אל התורה זה רק בזכות משה רבנו ורק בהתקשרות דרך משה רבנו. רק... לא תורה זה בעולם הניקודים. כן. שזה אבא זה מבחינת משה רבנו.
לא, זה
השורש,
שורש
עולם
התיקון,
זה
חדר של עולם
התיקון.
השורש
של עולם התיקון. שם
מה, לא?
זה משה רבנו, מבחינת שמה, ואנחנו מה? זה משה רבנו. הוא בא ומתקן את כל עולם הנקודים. שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הוא אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. העולם עומד, עולם הוא בחינת מלכות, שמיים, להמליך יצר טוב על יצר רע, להגביר הטוב על הרע. ובזה יש עמידה לעולם, הן בבריאות הגוף, בבנים ובפרנסה. כי אצל הרב, ברגע ש... פרנסה והכל, כמו שאנחנו רואים אצל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, כשהתורה רוצה להגיד ולומר לנו את... את מעלתם וגדולתם, והשם ברך את אברהם בכל. ברך את אברהם שהיה לו הכל, היה לו עושר, היה לו בנים, עבדים, הכל. זה שלמות התורה, שהתורה מופיעה עד העולם הזה, מה שאמרנו בעניין של קריאת שמה, שהברכה בקריאת שמה היא על העשב, על הדגן ועל הגשם ועל המטר, כי כל זה בעצם ברגע שמופיע פה, זה אומר שכל המדרגות העליונות בשלמותם ותיקונם. אבל אם זה חסר פה, זה אומר שיש איזו מדרגה בדרך, שהיא לא בשלמות, ולא בתיקון. ותורה לשמה בשלמות, היא חייבת להופיע עד העולם הזה עצמו. Okay. עסק התורה, נטיש כוח הרע ומבטלו, וממזג המידות שיהיו טובות. ובלבד שיהיה לשמה. ועבודה, הוא בחינת גבורה גדולה לכבוש יצרו, מבלי לעבור שום דבר איסור. הן קל, הן חמור. ועבד יצר הרע נהפך לעובד השם. באש קדוש, הוא מכבה אש זר, אש גיהנום של תאוות היצר.
מה זה פה עבודה? עבודה פה זה עבודת
קורבנות?
זה לא
עבודה
של
עבודה. לא עבודה, עניין של הבחינה של עבודה מצד הגבורה. זאת אומרת, יש לנו פה מידת התפארת, גבורה וחסד. התורה עצמה היא בחינת התפארת, שהיא מיזוג המידות, שכל עניינו של מידת התפארת היא עניין של מיזוג המידות בתורה לשמה. עניין של הגבורה היא לגבוש את היצר. בפגישת היצר יש לנו שתי בחינות. יש לנו הכנעת היצר ויש לנו מיתוק היצר. הכנעת היצר עצמו זה לא לעבור שום עבירה, מבלי לעבור שום דבר איסור, הן קל הן חמור. ודבר שני, עבד יצר רע נהפך לעובד השם. זאת אומרת, מיתוק היצר, זאת אומרת להפוך את היצר הרע עצמה למלאך קדוש. שאם היצר הרע עצמו, אדם עובד את הקדוש ברוך הוא, וזה בדברי הרשות. זה בא לידי ביטוי בדברי הרשות. זאת אומרת, שעשה מצוות לא תעשה, חייב להכניע את היצר, שלא לעבור על שום עבירה. בקליפת נוגה, שהיא בחינת דברי הרשות, שמה למתק את היצר ולהפוך אותו למלאך קדוש, שבו גם כן אדם עובד את השם. לעבוד את השם באכילה, בשתייה, בכל מה שקשור לעולם הרשות. לעשות הכל לשם שמיים.
אתה מתחיל בעבודה בהתחלה, קודם כל סום מרע, אחר כך להגיד גמילות חסדים, אחר כך למצוא את מצוחה.
הוא הולך מלמטה למעלה. תפארת, גבורה, חסד.
כל
אחר כך עבודה עמידה. לא אמר ארץ חסיד, אף שאמר מי שעשה מצוות לא תעשה אם לא למדת אותם. כן. לא קודם כל את התורה. וזה העניין של הפיכת היצר ליצר הטוב, שהוא עצמו נהפך למלאך טוב, וגמילות חסדים, שזה גמילות מלשון צמיחות חסדים. וכל זה מצד הרמ"ח מצוות עשה.
מה הוא חוספות
מהרמ"ח? מה זה גמילות? גומל, מה זה גומל?
גומל זה נותן. למה הוא מכניס
לצמיחה דווקא? מסביר את המילה, מה זה המילה גמילות? מה זה גומל חסדים?
כשאדם גמילות חסדים נותן חסד, עושה חסד לאחר.
גומל.
המילה צמיחה לא מופיעה.
גומל, זה צמיחה. זה כל העניין של הגידול. זאת אומרת, יש לנו...
זה צמיחה?
זה ימוש גדיל.
יש לנו את השסה מצוות לא תעשה, שזה שבע תעשה, אין פה בעצם. יש לנו את המצוות תעשה עצמו, שבעצם זה להקים קומה, להשפיע, להוסיף תוספת. זה צמיחות. להבדיל מהיצר הרע, מהגבורה, שהגבורה יותר עניין של לחבות את האש. פה יש להצמיח, כן? על ידי העניין של החסדים של מבחינת המים שהם מצמיחים. מילות צמיחות חסדים וקיום רמ"ח מצוות עשה בשמחה ובדבקות, ובזה יש קיום לעולם, שהוא עולם הזה, כי אין מעשה המצוות ולא חשבון לחשוב מבלי לעבור עבירה, שזה כנגד השסה לא תעשה, שכר עבירה כנגד הסדה, ולא דעת שהוא בחינת לימוד התורה, בשאול אשר אתה הולך, כי אם בעולם הזה. זאת אומרת, העניין של כל הבחינה של תורה, שסה מצוות לא, מצוות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה, כל העבודה בעולם התיקון הוא דווקא בעולם הזה היכולת לעבוד על ידי שלושת הבחינות האלה. אנטיגונוס יסוכו כיוון משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואם מורה שמיים, עליכם. את הרב, עם הרב, כי הוא בעצם עושה הכל. ואנטיגונוס לימד על מנת שלא לקבל פרס. זאת אומרת, חכמים באו ואמרו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, שלא תהיו על מנת לקבל. ומה שאנטיגונוס מצד עצמו באמת לימד, שלא על מנת לקבל. זאת אומרת, שלא מעוניין להיות בחינת מקבל, אלא בחינת משפיע. איך נראה את זה? כן? ואנטיגונוס לימד על מנת שלא לקבל. פרס, וכשיצאו על ידי זה למינו, באו חכמים אחריו ושנו שלא על מנת לקבל פרס, כי השוטים לא הבינו כוונת אנטיגונוס. וכוונת אנטיגונוס כי צריך לבוא על ידי תורה ועבודה, לדבקות וביטול המציאות שיהיה בעיניו עין ממש, בטל באורו יתברך, אשר לא יקווה לשום דבר, אלא מתייחד עם השכינה, מבחינת בלה דמטרוניתא, משפיע ולא מקבל. ונעשה ממש צינור משפיע, והוא בעצמו עין ממש, ולא יושג זה אלא לבעלי עבודה ברוח הקודש. זאת אומרת, פסגת העבודה של האדם, מה שגם כן הסולם מביא, העניין הזה של להשוות צורה ליוצר. כל זמן שאדם יש לו בחינה של מקבל ומעוניין לקבל ורוצה לקבל, עדיין יש חציצה בדבקות שלו בקדוש ברוך הוא. וזה לא משנה באיזה דרך, אם זה קבלה בעולם המעשה, אם זה בתורה בכלל. כל זמן שיש בחינת קבלה, עדיין יש את החציצה.
מה רק לקבל
חוכמה? כל בחינת מקבל, זה בחינת שורש הנאצלי. כאשר כל ההידבקות שלנו בקדוש ברוך הוא מסביר הסולה, זה להשוות צורה ליוצרה. להשוות צורה ליוצרה זאת אומרת מה הקדוש ברוך הוא רק הוא משפיע, והוא בעצם לא צריך לקבל מאיתנו כלום, ככה אדם צריך להיות. אלא הגמרא מביאה על רבי פנחס בן יאיר, שמעולם לא רצה ליהנות משום דבר בעולם. כל מה שסובבו, לא הוא ולא בנתו, לא כלום. למה? כי הוא מהבחינה הזאת הגיע לבחינה של הדבקות באשר המוחלטת. וזה מה שאנטיגונוס מביא, שבעצם כל המגמה שלנו בעבודת השם מגיע לבחינה הזאת של משפיע ולא מקבל.
למה
באו לדיבור מזה? מה?
למה באו
לדיבור? כי הם אמרו, הם לא הבינו את הכוונה שלו, הם חשבו שהוא מדבר שבעצם אין פרס. כל מה שעובד בעולם הזה, זה העולם. אין שכר, אין עולם הבא, אין כלום. אמרו, אם אין כלום, בשביל מה לנו כל זה? עדיף לנו לחיות עם העולם הזה. כי ממילא בעולם הזה, בעבודה, אין לנו כלום. אז הם באו לדמיינות מזה. אבל באמת, זו לא הייתה הכוונת שלו. הכוונת שלו בעצם היא תכלית השכר. תכלית השכר מהי בסופו של דבר? כי כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר לנבראים שלו, הוא רוצה לתת להם את הדבקות בו. הדבקות בו זה להידבק במידות שלו, להיות בחינת משפיע ולא מקבל. שזה בעצם כל עניינם של המצוות. כל עניינם של המצוות להפוך אותנו לבחינת משפיעים.
אבל בלי לקבל אפשר לשפיע. קודם כל צריך לבקש את הקבלה. שאלה את הכוונה,
מעיקר כי אבי דין שדעת הדינה שכאבי, באמת הוא עושה, השלב הראשון של העבודה זה לקבל, עד שהוא מתעלה, מתעלה, שהוא זוכה להיות בחינת, מתבטא לבחינת עין שזה בכתר, עד שהוא מגיע מהמלכות, שזה הקבלה שמקבל, עולה עולה ממדרגה למדרגה בעצם ספירות, מגיע למדרגת הכתר בעבודת השם בחינת עין, אז הוא בטל ומבוטל, כל כולו בחינת משפיע ולא מקבל.
למה בתורה לא?
מה?
אומר
גם בתורה. כי הקומרנה כותב שמה שישראל אמרו למשה רבנו, דבר איתנו אתה ואני דבר עמנו השם, זאת אומרת שרצו לקבל דרכו ולא דרך השם, אומר תש כוחו כנקבה. מה זה נקבה? מקבלת. הפכו אותו לבחינת מקבל על הכתב. בעצם הפעילו את כל העבודה שהייתה אמורה להיות בבחינת הלוחות הראשונות של משפיע על מנת להשפיע, הפכו אותו לבחינת נקבה, בחינת מקבל. וזה הבדל מהותי בין העבודה שהייתה לפני הדבר, שכולם דבקו בקדוש ברוך הוא, וזה מה שיהיה לעתיד לבוא, שלעתיד לבוא ידעו באמת לבחינה הזאת, שלא ילמדו איש את ראו, כי כולם ידעו אותו למקטנם ועד גדולם. התכלית בסופו של דבר היא להגיע למצב הזה שלא יהיה סרסור בינינו לבין השם, אלא דבקות מוחלטת בשם, לא בבחינת מקבל. ולרב באורות הקודש יש כמה פרקים שהוא מסביר את העניין הזה של הקבלה. הוא אומר כי כל קבלה שתהיה, אפילו מרב ותלמיד הכל, יש פה איזושהי קבלה של משהו זר שהוא לא אתה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על כל נשמה ונשמה, שהיא עולם שלם מצד עצמו, בדבקות ובתשע שלו עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שהיא מקבלת השפעה חיצונית ממישהו, יש לו השפעה זרה.
לא סתם בן אדם מגיע לעולם, זה משורש ישבותו.
בוודאי, אבל עם הכל, הרב מביא שעדיין זה לא המדרגה העליונה ביותר שהאדם מדבק בשם. כמו שהיה במעמד הר סיני, בשתי דיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך. שאז היה דבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. הירידה עצמה להיות מקבל בחינת רב ותלמיד, זה ירידה מבחינת עם ישראל.
אבל עכשיו אנחנו חוזרים
את זה. בוודאי למה, כי כל הבחינה שאנחנו מדברים עליה, שלא ידעו אותי מקטנה ועד גדולה, כל זה מדבר שזוכים לשער 50 של הקדושה. זאת אומרת, לבחינת הכתר לעין. כשאדם זוכה להגיע לעין, אז הוא מסוגל להידבק בקדוש ברוך הוא דבקות מוחלטת ולהיות בחינת משפיע. אבל כל זמן שהוא לא זכה לשער ה-50, גם אם הוא יוצא, אין לו כלום. אז באמת במדרגה של שער ה-50 זה הבחינה של העין, זה המדרגה הזאת. כל זמן שהוא לא הגיע לזה, במנתת שערים הוא עדיין מקבלים דין מדין במנתת שערים. אבל צריך לדעת שהמגמה של כל העבודה שלנו בעזרת השם מגיע לבחינת עין בעבודת השם.
מה יכול לגרום לאדם לחיות את זה אם זה לא התחינה של התענוג שבדבר, אבל זה עצמו בחינת קבלה, תענוג. והקבלה על מה תתקעי.
זה מה שהרם מביא יש שתי הבחינות, יש את הבחינה של טעם העץ כטעם הפרי. ויש את הבחינה שהפכת שאין טעם העץ כטעם הפרי. היום אנחנו בעצם כל המדרגות של מנתת שערי קדושה, אין טעם העץ כטעם הפרי. זאת אומרת, יש את העבודה ויש את השכר. שער ה-50, אין טעם העץ וטעם הפרי ראינו אך. המצווה עצמה, אין לאדם שכר גדול יותר מאשר לעשות את המצווה. זה מה שהוא רוצה. זה בשבילו כל העולם עשיית המצווה. הלימוד עצמו זה כל מה שהוא צריך, לא מחפש, לא אלמה, לא גן עדן, לא כלום, הלימוד, זה הלימוד.
כמו שהרב
טולדנו, זה מה שהרב טולדנו, בעזרת השם שלו רפואה שלמה, הוא אומר, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד בעולם, רק ללמוד. לא מעניין אותו כלום, גם שיביא אותו בגלגול פעם עבר, רק שיביא אותו בתור תלמיד חכם. שלא הביא אותו, המארץ, המהות, הוא לא יכול בלי תורה. היא כל כך מתוקה, שהוא לא רוצה שום דבר חוץ מתורה.
אין
דבר
אחד
ששלחת
תלמידים שלו שחפשו לאתרוג, עד שמצאו איזה אתרוג באיזה מקום, הוא אמר, אני מוכן למכור את האתרוג, אבל שהשכר של המצווה יהיה שלי. אמרו את זה לרב, הוא שמח, עכשיו אני יכול לקיים מצווה לשם שמיים.
כן, אלה מתייחד עם
השם.
מה? הרב טולדנו בבית וגן, אני אזכיר אותי, האמת, אני צריך לראות את הבוקר.
אולי כולם ביחד.
בבית וגן.
אבל אלה כמה פעמים בשכונה. זה השם משהו.
שואל טולדנו, אז אתם? או בבית וגן יש כמה טולדנו?
זה יש לו בן אדם קטן.
לא, זה לא זה.
לאט דעתך נתנת, לא זה?
זה הרב ברוך טולדנו. ברוך טולדנו.
לא, זה הבן של הרב ברוך.
לא, לא.
הוא הבן של הרב ברוך.
כן, אבל זה לא זה. יש הרב שמואל טולדנו, הוא בן פורת יוסף. עד 120, הוא קרוב ל-100.
כן. יש את הספר שלו פה, לא? כן. חל הקודש.
כן. קרוב ל-100. הוא כתב איזה 17 ספרים בקבלה. ויש לו עוד איזה כמה.
כמעט פיות.
עד איזה 30 ספרים שכתב אותם עוד לא יצאו לאור. כתב פירוש על התיקוני זוהר, על כל הזוהר. כתב ספרים, הקדמות ללימוד הקבלה. כתב הרבה, המון ספרים. הוא כל הזמן חדש חדשים בקבלה בצורה מדהימה.
הוא קבלת הגר"א, לא?
גם קומארנה, הכל. מעניין, הוא אמר לי שהוא קשור לקומארנה מאוד. הוא בקבלת הגר"א מאוד חזק, אבל גם בקומארנה מאוד חזק.
הוא אוהב מספרים, קומארנה מספר ומספרים.
כן, הוא אמר לי שהוא היה שמח בקומארנה, והוא למד שנים את הקומארנה. תמיד חכם עצום. אבל הוא מתנגד לכל הצד הציוני בצורה מוחלטת. הוא מה זה? סמם אפה דערה. מקלל אותה, מביא עליהם גימטריות, על רבין גמר אותו לפני שנולד. וזה מערב רב וזה. אז פעם היה באמת, מאיר נאון יש פה, שבא פה לפעמים. אבא שלו, אז הוא היה תלמיד שלו. היה תלמיד שלו שנים. הוא היה תלמיד של הרב צבי יהודה. היה בא לרב צבי יהודה, היה שומע על המדינה ועל הקמת ארץ ישראל, שומע ציונות ציונות. בא לרב טולדנו, שומע קללות וחרפות וגיבות, לא יודעים מה קורה. אמר לו, תשמע, אני עד כאן, אני לא יודע מה קורה. בואו, תפגשו שתי הרבנים ביחד, ותעזבו אותי. תפגשו שניכם. אז הוא הביא את הרב טולדנו לרב צבי יהודה. הם ישבו איזה 4 שעות בלימוד וקבלה. התחילו להתפלפל שם ביניהם דברים קבלה. בסוף הוא לקח אותו הביתה, אמר לו, תשמע, יהודה צדיק, אבל אני לא מבין פה מה הוא רוצה מהציונים. והרב צבי יהודה אמר עליו שהוא מבין עניין בקבלה. הוא אמר עליו שהוא מבין עניין בקבלה, ורק כשהרב צבי יהודה היה אמר לי מישהו שהיה מאוד מקורן לרב צבי יהודה, אמר הוא לא זוכר שהוא שמע את זה על הרבה אנשים שהוא אמר את זה. וכשהרב צבי יהודה אומר שהוא מבין עניין בקבלה, זה היה...
שמעתי
שהוא
אמר
לרב אשכנזי,
שבטח לא...
היה עניין הפוך, שרבי אמר לרב
אשכנזי,
חשוב על עניין של קבלה. הרב שרה מאוד חשוב על עניין.
שמר מה?
על הרב צבי יהודה, חשוב בקבלה, כאילו גם שהוא יודע בקבלה.
הרב צבי יהודה בקבלה היה עצום. רואים את המקורות של הרב צבי יהודה לרב. זוהר, זוהר, כשבי הרי והכל, הוא לא פרסם את זה כל כך, אבל הוא בעצמו עשה כמון, הוא למד, היה מאוד בקי בלשן. חוץ מהלשן, אבל הוא לימד לשן, הרב צבי יהודה לימד לשן. לימד הרבה לשן. זה הרב טולדנו.
מה היה צוטקו?
מלא מקבוצ'בר.
יצא דקות.
לא שכנע את השני. לא שכנע את השני. כל אחד נשאר והנדשו. אבל מזה, זה היה ממש... סיפרתי לכם איך זה נולדה לי העניין הזה. ואני בזמנו פעם עשיתי איזו רשימה של רבנים שאני רוצה להכיר אותם. אני הולכת לשמש נקי. אז בין היתר רשמתי לי את הרב שמואל טולדנו. שמה, ראיתי את הספרים שלו, זה אמרתי, נלך לבקר אותו. כשהגעתי לעזרה, אז יש יהודי בשם הרב יעקב אליאור, שהוא היה בבית הרב צבי יהודה שנים, היה אוכל על שולחנו כל יום ארוחת בוקר, ובעצם גדל איתו, הוא גר אצלו גם כן. וכשבאתי, אז עשיתי לי את הרשימה, באתי לעזרה, ישבתי שם ללמוד, בא אל הרב יעקב אליאור, אמר לי, תשמע, יש יהודי מאוד יקר שכדאי לך להכיר אותי. אמרתי לו, מי? אומר לי, הרב שמואל טולדנו. אמרתי לו, מה העניין? אמרתי לך שהוא בקבלה, הרב צבידה אמר עליו שהוא מבין עניין בקבלה. הרב צבידה לא אמר את זה על הרב. משמיים, באותו יום בדיוק זה אמרתי, אם זה ככה זה משמיים, אז הלכתי לו באמת. אז היינו אצלו, שנה שעברה היינו אצלו,
הרב יעקב.
הרב יעקב שפירא ביקש ממני באמת לקחתו אליו. הוא עצמו, הוא ממרוקו. זאת אומרת, ממרוקו, אבל בחלק הספרדי של מרוקו. הוא עצמו מהנדס. יש לו דוקטורט במתמטיקה, דוקטור במתמטיקה, גאון במתמטיקה. הוא אמר שהוא היה בסורבון, שתי תלמידים בסורבון, אחד אשכנזי ואחד ספרדי, שיש להם את ה-IQ הכי גבוה בסורבון. זה הוא ועוד אחד אשכנזי. אף אחד לא עבר אותנו.
שתי יהודים.
מה?
שתי יהודים.
הוא אמר לי שהוא הגיע לקבלה, שהוא עשה את הדוקטורט שלו. כשהוא עשה את הדוקטורט שלו, הוא היה צריך להוכיח את האחדות בתלת ממד, שאני לא יודע מה זה. אבל כשהוא מצא את ההוכחה המתמטית, הוא אמר, יש אלוקים, ועזב את הכל והלך ללמוד את חיים. אחר כך היה לו במרוקו ישיבה עם 400 תלמידים. הוא היה עשיר מאוד, הוא היה מפרנס אותם, מלמד אותם הכל. עברנו תמיד, הוא היה מהנדס בכיר. יהודי מלא שמחת חיים, כל הזמן רק תורה. כשבאתי אליו עם הרב יעקב שפירא, אז הוא כבר היה ממש שוכב על המיטה, גם בקושי הוא גם לא אכל. היו כבר מתאים לו לאכול עם זונדה כזאת, עם האכילים אותו. ממש שוכב על המיטה, מאוד מבוגר, מאוד מבוגר, מה אני שווה עכשיו, אני לא שווה כלום, אם אני לא יכול ללמוד תורה, זה לא שווה כלום, זה שמעניין. ואז ישבנו שם, אמרו, לא יודעים אם הוא יוכל לקבל, אמרתי, אין דבר, רק נראה אותו. ישבנו שם, התחלתי לשאול את השאלות בלימוד, וזה, קיצור, שמע, תורה התחיל להתעורר לחיים. והרבנית שם הביאה לנו חתיכות עוגות לאכול. אז תוך כדי זה אומר, מה זה? אמרתי לו, הוגה, אמרו, תביא לי לאכול. מה? תביא. נתתי לו, התחיל לאכול עוגות. האם באו שם, מה זה? הוא כבר שבועיים לא אוכל כלום. איך פתאום? התחיל לאכול עוגות. אז ישב שם, אז הם השיבו אותו לכיסא, ברך אותנו, וזה. זה כוחה של תורה. אז אתה רואה יהודי שכל מה שמעניין אותו, לא שכר לו כלום, רק להידבק בתורה עצמת של עצמת.
אין צורך
לעשות איזושהי שכחה עצמית, כאילו שאתה
אומר, אני עומד, לא
יודע מה לקראת
פרס,
אתה
צריך למחוק את העובדה שיש פרס
בדבר. כשמגיעים למצב כזה של דבקות ומתיקות, כבר לא רוצים שום פרס.
בעצמו אין ממש.
לא רוצים פרס. וזו על מנת שלא לקבל, כי אם יתויר בדעתו איזה ישות לקבל שום דבר, נופל מהמדרגה הזו. אבל לרוב העולם שנו חכמים כפשטות שלא על מנת, עבוד מאהבה, משמחה, בתענוג, באור מתוק, והוא בעצמו טוב, ולמה תקבל לשכר גדול מזה? ואם אורה שמיים, כמו ששנינו בתורת כהנים, והתהלכתי בתוככם, כן, התורת כהנים מביא שם, התהלכתי בתוככם, מקיים לכם בגן עדן. והקדוש ברוך הוא אומר, ברנאי הריני כיוצא בכם, הריני כמותכם. יכול לא יהיה מוראי עליכם, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. זאת אומרת, יישאר את הבחינה של היראה מהצד הזה, אבל לעתיד לבוא בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מתאר עם עם ישראל בגן עדן, כן? מתאר עמכם בגן עדן. אבל יתר בחינה והייתי לכם לעמקים, וזהו מאמר התנה, שיתנו כל כך במדרגה גדולה, עד שלא יישאר אלא הכרח המורה, וקבלת אלוהותו יתברך. מגודל הקרבה יהיה בכל זאת את הבחינה, כי הרם מביא, על מנת שלא יהיה ביטול מוחלט מצד הנברא כנברא, שיהיה את הבחינה של המורה, תמיד הבחינה היא עין ואני. זאת אומרת, רצו ושו, בחינת אני ועין, אני ועין. וזה על מנת לשמור על הבחינה של מורה ההכרחית, על מנת אם היא בירה ממנו יתברך.
זה דווקא במדרגה שהוא אמר שלא אמר תקבל פרס, זה לכל העם, אבל במדרגה הראשונה שאמר...
לא, זה מדבר על המדרגה הראשונה. של העתיד לבוא בגנדה...
יהיה מורה זה גם במדרגה הראשונה?
כן. זה במדרגה הראשונה, זאת אומרת, יהיה דבקות כל כך עצומה בין ישראל להבין שמשמיים בגן עדן, שיהיה הכרח של המורה, שזה של ההבחנה שלנו. רבי חנניה בן הקשה אומר, כנסת הגדולה הוא היומר, תושה דברים העולם, נחיד על התורה ועל העבודה ועל
המשך.
הגענו פה, יוצאו בין יורים ולשות רבה, ויוצאו בין יוחנן את ירושלים קיבלו מהם. יוצאו בין יורים ולשות רבה אומר, יהי דותך בין ועד החכמים, ואירים שפק באפר רגליהם, ולשתו בתומה דבריהם. בינך לבך, שיהיה לבך מתעשר עם החכם, שעיקר קבלת התלמיד מן הרב הוא, כי תורת חכם היא נעשה אצל התלמיד מכל חיים, ונובע תמיד מהם חיים. וזה יהיה לך שתבטל, תבטל עצמך מכל עד שתראה לחכמים כמו בית בה, שהבית בעצמו אינה אלא בית פשוט, אלא שקנה מקומו קדושה. למה ששם נועדו החכמים, והבית שהוא בית בה לך לחכמים יהיה בך, שם תדור בקביעות. ומה שהוא בא לחכמים, הוא השכינה הקדושה, והוא יהיה בך. ואתה צדיק יסוד עולם, קודם כל הרבה מה שמגביר את הנקודה הזאת של ליבו של אדם יהיה מקושר כל כולו לתלמידי חכמים, מתוך כך יוכל לקבל מהם והעקרון הדפני שלו. דבר שני, שאדם יהיה מקום בבית הבא לחכמים, שכל זמנו ומקומו יהיה בבית החכמים. מה? פשוט גם בבקן צריך להיות ללכת לרב אליהו, ללכת לרב אברהם, ללכת לרב פיש, ללכת לרב וייס בעזרה החרדית, לרב אליושיב, יש משהו נדמה לי בעיני השערים שם כל יום בשטיבל בשוק, לקטט רגליים לפחדים. ללכת לרב הראשי לישראל פה בבית יער, הרבנית הראשית. עכשיו זה שם, בגופן יש לנו אספות של החכמים שהם נוספים ללכת לשמוע אותם מה הם מדברים, מה הם אומרים, מה הם חדות מרבים. מה?
שור שונתה שור כללים. אני אגיד חידוש גדול שאני אגיד, יש חידוש גדול, איזה
חידוש גדול,
כמה שנים
שיפה. השורים של הרב עובדי, השורים שהוא נותן לדיינים שם, איפה
שורים, שורים, לימוד בפני עצמו, יש
כאלה חידושים. אז משהו שנותן לך, אין בית מדרש ולא חידוש. כל בית מדרש זה לא חידוש. אין דבר כזה שם. בכל מקום שהחכמים נמצאים, שכינה נמצאת איתם. יש חידוש. חיתוק רגליים הזה מביא לבטא את האדם. וזה עבר לחכמים, שהוא השכינה הקדושה, והוא יהיה בך. ואתה צדיק יסוד עולם, משפיע בו בבית הבא לחכמים, כל מיני שפע במלכות, על מנת שלא לקבל פרס. שכל עניינו של האדם הוא להמשיך שפע למלכות. למשל, מה שהרים מביא, בית כנסת, בית כנוסיה של המלכות. הבית כנסת עצמו הוא שם בן. עכשיו גם,
נכנס לבית הכנסת, אז הוא אומר את הפסוק ואני ברוך את זה חבוד את הפסח חבוד חלקו שלך, ומכוון להמשיך שם אב סגמה למלכות שהיא בין, שהיא כונסת בתוכה את כל המוחים עצמם, חוכמה בינה ודעת, אב סגמה. זאת אומרת, שעל ידי זה שעבר נכנס לבית הכנסת, הוא בעצם משפיע את המלכות עצמה. בית כנסת עצמו הוא בחינת המלכות. וזה מה שהרב מתכוון פה, שאדם יהיה בחינת משפיע, משפיע למלכות הקדושה, השכינה הקדושה, זה בדרך כלל אותו אומר שהאם יהיו כבר נכנס לבית הכנסת לבית הכנסת, להמשיך את השמות אב סגמא, למלכות שהיא שם בין. בית הכנסת הוא בחינת שם בין.
שם
בין, בגלל הכנסת. בגימטריה. והפשט הוא שהבית רג יהיה ביתו וישב בהתמדה לשמוע התורה והבית להתחשב באחר הזמן שיהיה נכנה ובטל. אי אפשר לקבל שום דבר אם לא על ידי הכנעה וביטול, והביטול עצמו זה גם לקחת את הרגליים, מה שאמרנו, ללכת פשוט לחפש אותם, לחפש את הלמידי החכמים ועובר שותה בצמא, ולא תאמר כבר שמעתי מה זה, הוא בקיר, אין לי זו חידוש, לא מוסיף לי הרבה. והוא יודע מה שאומר החכם, והוא יודע מה הוא מלומד לומר. אלא על זה שותה בצמא, כמו הצמא למים, ששותה מים, מה ששותה איתי כבר שתה מים כאלה, והם באותו טעם, אז בכל זאת יצאו לשותה בצמא. ככה אדם, למרות שאני קורא דברים ידועים ומוכרים, עובר שותה בצמא את נעוריהם. יש לי בו חונת, כמו עניין של כל הזמן.
כל
הזמן מחייק, אני מבין שם לא חדושים. כן. יוסי בן יוחנן ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. ואז הרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו כאן בחומר ושל חברו. מכאן אמרו חכמים, ואת הרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו כאן בחומר בשל חברו, מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם הרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, הוא בוטל מדברי תורה, וסופו יורש גלינו. יהיו עניים בני ביתך, יהיו עניים אצלך כמו בני ביתך. תתייחס אל העניים כמו שאתה מתייחס לבני הבית. מראה נערי תראי שיהיה ביתך, השכינה הקדושה, יהיה פתוח להשפיע לך כל ההשפעות בהרחבה, וכל זה על ידי מעשיך הטובים. כי במעשיך הטובים תבריח את הקליפות, ותכניע שרים שלא ינקו מיטיב שפעה ועברה של המלכות, ויהיו עניים בני ביתך, שלא יתראו לפני האומות, ולפני הרשעים אלא עניים, ואז יקבלו השפע מהשכינה בהרחבה, ויעלו ויקבלו השקע בהרחבה, כשירדו יהיו עניים בעצם. מה שהרב כבר הזכיר את הבנים שמתים את מותיך, שעולם נמצא בין אומות העולם בין הליסים, וראית את מות עמית כעני, בדח, נדח ומשקה, כדי שלא ילכו ממנו כלום. וכשהוא מגיע לפני המלכות עצמה, אז הוא מקבל את כל המוחים ואת השקע בהרחבה. אבל תמיד כשהוא נמצא לפני הליסים ואומות העולם, יראה את עצמו כמי. ואל תרבה לדבר גבוהות, ואין שאתה עומד בתפילה. כנות תפילה, אדוני שפתה את פסקה, ופי, הרשי תבות, אני אקרא אשתו. אלא תתפלל בהכנעה ובלחש, ובהתפשטות הגשמיות עין ממש, בשפתות הנפש, כעמי פרפת. וכל עניינה של התפילה עצמה, לתת הכנעה עצומה, וכעמי שעומד בפתח, להתפלל. כל זה אמרו בישתו אמרו. למי שזכה להיות בעלי במטרוניתא, כמו משה רבנו, אשר עם השכינה אינו פנים בפנים. אף על פי כן, למרות שהוא עם השכינה פינת פנים בפנים, יעמוד בהכנעה ובשכנות, ויתפלל כעמים ובלחש. הרב מדגיש את הנקודה שבלחש, מה שדיברנו בפנים בפניך, שתפילה שהיא בכל, יש בה חיבה של הקליף, של הקליפות עצמן, לכן, זו טיפה אחת, עניין של הקליף שאוחדים, דבר שני, הארי, הארי כותב בעולה תמיד, ככל שהתפילה היא יותר בלחש, היא יותר רוחנית, ועולה למקומות יותר גבוהים. וממילא, היא עושה יותר מקובלת ומתקבלת. מה בלחש? כשרוצים לעלות למעלה, והמסות היא יותר מושטת ברוחנית, אפשר שזה יותר בלחץ ונהיים קבלים, אבל זה מגיע יותר למעלה. כשרוצים לרדת למטה, לעלות מסתות, צריך לעשות רעש. וזה הכל יפה בשמים, כדי לעלות את זה בשביל סימני הצורת מהבחינה של עולמות החולים, צריך לשים הכל. לכן הרב כותב שהצעקה מועילה כדי להעלות את מצוות הקדושה. הרב אורות הקודש.
הלחש מועיל לקבל שופר.
הלחש מועיל לעלות למעלה יותר ולהתקבל למעלה. ולעלות את המצוות מעולמות החתונים, צריך לשמיע הכל.
איך הצלעה
והרשמי שחרים? שהכל יפה למסמים, או זמירס, להגיד את זמירות בקולי קולות, כמו קרלים.
אבל
לא הייתם בתפילה של חסידי קרלים? ככה זה בקר לי, או במאה שרים יש לנו תפילה.
רגע, אז הלחש, אז הלחש
שלנו. אז הלחש השם יעקב. לא הוסיפו לדבר על מעשי השמן. בעבר שלוש הרבה. הרב מאיר תמיד היה מקפיד על העניין הזה שכולם יגידו מילה מילה ביחד. לא אחד מקדים, אחד מאחר. כל דעה. הוא מרשים מאוד. שבחינת מלכות
יבקה.
כמעט שפתיים זה מעשה. צריך פה מעשה. זה לא נכון. המלכות עצמה שבחינת התפילה היא עולה. אבל התפילה, מה שמאחד את המלכות זה אתם. לא מחשבה. שלא דקות. אז זה מה שאמרנו שהתפלל כעני ובלחש. קל וחומר זה אפילו על משה רבו. על בכל הרבה של חברות, למי שעומד בסוד התורה הזאתי, שצריך להתפלל בהכנעה יתרה ובלחש. מכאן אמרו כל המרבה שמדבר התפילה בגבהות ובקול רם ובלתי הכנעה. אז הגמרא האמת היא מביאה שתי דברים. הגמרא מביאה לברכות, כל המשמיע קול קולו בתפילתו, הרי זה מתקנה המנה, ומגביה קולו בתפילתו, הרי זה מגיע השקל. שתי מדרגות. אם אדם משמיע קולו בתפילתו, אז הקטן של בעל מונה, מקטני המנה. אם אדם מגביע קולו, זה מביא שקל. דבר חמור.
זה
18. נביא שקר זה התחילה של השפתיים. השפתיים עצמם הם נתח ורוד. נתח ורוד עצמם, בתפילה ונחש. שהוא מושמיע קול, ולא אני נביא שקר. מכאן אמרו כל המרבה שמדבר התפילה בגברות ובקול רם ובלתי הכנעה, גורם רע לעצמו. למה? שאחר התפילה מייחדת בו הקליפה. וכעש, ושם גברות. הוא מתפלל, הולך הביתה, ושם מתחילים כל המידות שאינם קודמות שלהם, תבוא לידי ביטוי, הוא בטל מדברי תורה, וחושב כי אין צדיק בארץ. מכל כיוון וכיוון וכיוון וכיוון, יש לו מחשבות שאין צדיק בארץ כמונו, ואינו מאמין אלא לעצמו שהוא צדיק גמור, ואף אחד חוץ ממנו לא עובר איך לעבוד השם. ולכן, הסגולה שלא יתאחדו בו ויתגרו בו הקליפות אחר התפילה, שילמה תורה והכנעה לשמה. הלימוד תורה והכנעה לשמה, אדם ממשיך את תור החוכמה, הוא התפילה, ולא נותן לקליפות אפשרות לאותות באורות ובשפע שנשפע על ידי התפילה. והוא מגעבתו, וכן מדברי תורה. ולכן, תופו יורד בעינו. הוא מדבר על מי שמדבר משמיע קולו, הוא לא מדבר על מי שבנה. הוא מדבר על מי שמשמיע קולו בתפילה, במיוחד אם הוא במקום בקטנות של תפינת אחדת עם השכינה, אז הוא עצמו בוטה מדברי תורה. וזה שהוא בוטה מדברי תורה, הוא גורר אותו להיבטה מדברי תורה, ואחר זה גם כן גורם אותו לדרש גיהנום. אבל מי שמתפלל בקול, הוא גם אחרי זה גם לא מוכן ללמוד. הוא לא עושה את הלימוד שתהיה לו הגנה נפילה. בוטל מדברי תורה, כיוון שהוא בוטל מדברי תורה, אז אין משהו שישמור על האורות עצמם, יורש גיהנום, כי יתאחד בו אשל גיהנום לכעס ולגאווה. והרב גר במקומות, גיהנום הוא לא בעולם העליון. אדם יכול בתוך עצמו, בתוכו, יכול להיות בתוכו גיהנום. כעס מזו של המשבות עצמו, גיהנום לא צריך את המשבות. כן? יתאחד בו אשל גיהנום לכעס ולגאווה, ולמחלוקת עם בני ביתו, וזהו אש גיהנום. אדם שחד וחלילה מגיע למצב הזה, בגלל שהוא לא עשה לעצמו הגנה מספקת אחרי התפילה. והרבה פעמים לצערנו שכיח, באים מהתפילה, דבר קודם כל, מה שהוא עושה, כולם מחפשים אחרי התפילה, רצים מהר הביתה, מה עם הילדים, מה עם זה, למה לא קבעת, למה לא קמת, למה לא קמת, כל מה שאדם עבר, נתנו את הכל במתנה. הלך לעבוד בתפילה, חזר הביתה, איבד את הכל. צריך הרבה זהירות, מתון מתון. לא לתת ליצר הרע, יכול גם להגיד לבני ביתו, אל תיתנו ליצר הרע שיקח לנו את האורות שזכינו בהם בתפילה. אל תכעיסו אותי, תכעיסו כולכם בזריזות, תצאו ללימודים.
אז אין לכם
מקום אחר,
שמה התפסת את זה משהו. הוא עשה לי מטורה מיד אחרי המידה, לא נצטרך לעבור מן הסבוע.
יאללה,
לא נגיע לך. שחת שקל
כל העולמה,
אתה מראה קשר
את העדולה מהסביעה. שמה אתה עושה.
אתה
עושה. שמה אתה עושה. מנשיך את אור החוכמה, ברגע שיש אור החוכמה, אין להם יכולת לאכול. אבא בוא, מחלה את הפיתו. לא רק שהוא לא נותן להם לאכול, הוא נותן
להם
לאכול. ככה זה נשמע לא? בתורה נשמע. ולכן סופו ירוש גיהנום, כי תחל בו של גיהנום, מכת ולגעבר ומחוקת עם בני ביתו, וזה ראש גיהנום. עד כאן ממרן אלוקי הארי, בתוספת ביאור דבריו הקדושים, בפירוש של הארי, למסכת אבות, יש את הדשה מאמרי חז"ל, אפשר מאמר הרשב"י, יש פירוש של הארי, למסכת אבות. עצם הלימוד של תורה זה עצמו עצמו. כמובן, מה העניין שלו למרות השונות של עצמו עצמו? לא יודע.
כל השנה על החוק הוא פגש.
אם הוא עצמו, למה?
אמרו לי הרב מזה שבונים אותו.
מה?